טוב, אז באמת כאן, כמו ש... יכול להיות שאמרתי את זה בפעם שעברה, אז יש פה כמה פרקים מתוך שער ב', שער ב' זה שער שמדבר הרבה יותר ממש בנושא התפילה, שער א' הוא שער אחר לגמרי, עמוק לגמרי, שהבאנו ממנו כמה פרקים, על, יותר על פעולת העולמות, על, על מעשה מרכבה, כאילו פעולת השם בעולם, אבל שער ב' ממש מדבר על תפילה. אז בואו אנחנו נקרא את הדברים, ובעזרת השם, כן, נראה איך זה מסתדר אחר כך עם, באמת עם, עם הקושייה שהיה לנו, שאלנו אותה, שהיא בעצם את הבסיס של כל העניין. אז נתחיל פה לפי הסדר, כן, מה שיש פה פרק ו', כמו שעניין חיבור וקיום נשמת האדם בגופו, הוא על ידי אכילה ושתייה, ובלתם תיפרד ותסתלק מהגוף, אכילה, לחם. לחם זה מפגש, פה הלחם זה מפגש, זה כמו להלחים, כמו להילחם, מלחמה, מפגש בין שני דברים. הנשמה והגוף, שני דברים שאנחנו לא יכולים להשיג מה זה הקשר ביניהם, הלחם הוא הזה שמחבר אותם. אכילה, כן, חיבור עצמותו התברך אל העולמות, שהן סוד האדם הגדול, כדי להעמידם ולקיימם ולא תגאל נפשו אותם, גזרה רצונו יתברך שיהיה תלוי בעסק התורה ומעשה המצוות ועבודת התפילה של עם סגולה. ובלתם היה הוא יתברך מסלק עצמותו יתברך מהם וכרגע יחוזרים לאפס ועין. אני אגיד את זה במין, זה ביטוי קצת, נגיד זה בלשון קצת אחרת. יש בעולם הזה חוקים. יש חוקים בעולם. מה זה החוקים שבעולם? שאחד ועוד אחד זה שתיים. ושאני יודע מה, שאם תיקח פלטה ותחבר לה ארבע רגליים ותעמיד אותה, זה יהיה לך שולחן. וזה החוקים של המציאות. כל מיני דברים. יש חוק במציאות. חוק במציאות, צריך ככה להביא. זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. שיהודי מישראל פותח את פיו בדיבור, שזה נקרא תפילה, בתפילה, אז קודם כל, זה מגיע למקומות שאף אחד לא יכול להבין לאן זה מגיע בכלל. ודבר שני הוא אומר, זה חיבור העולמות. אלמלא זה, היה הכל חוזר לעין. זה חוק בעולם, חוק טבע בעולם, שקשה לנו קצת להשיג אותו. אנחנו לא רגילים להשיג אותו בכלל. אבל זה חוק. וככה צריך להתייחס אל זה. וזה בדיוק מה שהוא אומר כאן. כמו שבשביל שאדם יחיה הוא צריך לאכול, ככה בשביל שהעולם יתקיים, צריך את תפילתם של ישראל. זה מה שכתוב פה. זה המשל שמביא נפש החיים. והוא שאמרו בויקרא רבה, עכשיו הוא מביא לזה כמה ראיות. סוף פרק ד', ברכי נפשי את השם וגומר, וכי מה ראה דוד להיות מקלס בנפשו לקדוש ברוך הוא? אלא אמר, הנפש הזו אין בה אכילה וכו'. הנפש הזו אינה אוכלת בגוף, הקדוש ברוך הוא אין לפניו אכילה. וכן אמרו בסגנון זה במדרש תהילים, מזמור קוף ג', מה הנפש אינה אוכלת ואינה שותה? כך הקדוש ברוך הוא אינו אוכל ואינו שותה. בהזכירה מכילה ושתייה יותר משאר ההנאות, השמיעונו זה העניין הנ"ל. והוא, שגם שהנפש עצמה לא אוכלת ולא שותה, עם כל זה, הרי כל עיקר חיבור הנפש עם הגוף כאחד וקיומו, מספר ימיו וקצובים, הוא תלוי על ידי המאכל ושתיית הגוף. אדם שלא יאכל, לא ישתה, כמה ימים, הוא לא יכול לחיות בעולם הזה. כן העניין. אם כי ודאי שלעצמות, אני חושב שזה צריך להיות פה אם באלף. זה לא הבחרות שלי, זה ירד מוויקי טקסט, משהו כזה.
כתובים עם
עין. עם עין? טוב, אז זה לא יודע, שאלה. אם כי ודאי שלעצמות אדון יחיד אין סוף ברוך הוא, איננו נוגע חס ושלום שום מעשה המצוות ותורה ועבודה כלל, ולא אכפת לי כלל, כמו שכתוב, כך הקדוש ברוך הוא אינו אוכל ואינו שותה. כי ויכול, זה לא אכפת לו כלל. אחר כך אולי ננסה להסביר את זה קצת יותר, אולי. כמו שכתבתי לאל במאמרים הנזכרים בפרק ד', לקמן, סליחה, אומנם כל עיקר עניין התחברותו התברך אל העולמות, שמסודרים כאחד בתבנית אדם בכל הפרטים ועברי אכילה כולם, גזרה רצונו התברך שיהיה תלוי במעשיהם הטובים של עם קדושו, שהם הם העניין אכילה ושתייה אל העולמות, לעמידם ולקיימם ולוסיף כוח קדושתם ואורם, על ידי התחברותו יתברך אליהם כראוי, כפי הרצון העליון התברך שמו. הכל לפי רוב המעשה של עם סגולה, שהם המתקנים ומאחדים העולמות, שיורויים לקבל שפעת האור ותוספת קדושתו יתברך, כי עניין המזון שהוא מוסיף כוח בגוף ומעדן אותו. אני אסביר עכשיו קצת, אני אסביר את זה, אני אגיד לכם את זה בשפה של מקובלים. המקובלים מדברים על שני סוגי גדלות. כל העולם, שוב אני אומר, זה המון המון מושגים, זה המון המון דברים, אתם כל פעם אני זורק לכם משהו אחר, ואני מקווה שאתם לא תתבלבלו מזה יותר מדי. על העולמות, או בכלל על כל דבר שבעולם, אז יש זיווג, עיבור, לידה, ינקות, גדלות. בסדר, כמו נגיד, אדם נולד, אז יש זיווג, אחר כך יש הריון, עיבור, אחר כך יש לידה. זה, כל דבר זה שונה, כל דבר זה כבר משהו חדש, מופיע פה בעולם. אחר כך יש ינקות, זאת אומרת שהוא יונק עוד, שהוא עוד תלוי לגמרי לגמרי בהורים שלו, אם ההורים שלו לא יטפלו בו, הוא ימות. ואחר כך יש גדלות. אז כל הדברים, המסקובלים מסדרים את הכל גם לפי החמשת הדברים האלה. בגדלות, יש שני סוגי גדלות. יש גדלות ראשון וגדלות שני. במשל של המקובלים, גדלות ראשון זה גיל 13, גדלות שני זה גיל 20. גדלות ראשון גיל 13 זה כבר בר מצווה, זה כבר אדם שהוא כבר חייב במצוות, אבל הוא עוד לא באמת גדול. כולנו יודעים שהוא עוד לא באמת גדול. למשל, אם הוא קיבל ירושה ומחר נכסי דלוניידי, זה שום דבר מההלכה. עד שהוא בן 20, מחירה שלו בנכסי דולוניידה זה שום דבר. כי מישהו יכול לפתות אותו, לבלבל אותו, ילד בן 13, ילד בן 15, עוד עשה שטויות. אז זה גדלות ראשון, כן, וגם חייב בעונשין. בעונשין של אדם חייב מגיל 13, אבל בדיני שמיים רק מגיל 20. אתם יודעים את הדברים האלה, זה חילוקים שיש פה גם מהלכה. אז יש גדלות ראשון וגדלות שני. גדלות, מה זה גדלות? גדלות זה שכל. גדלות זה הבנה. גדלות זה לא גדלות פיזית. מה זה גדול? גדול זה אחד שהוא, הוא כבר, הוא מדבר כמו אדם גדול. זאת אומרת, הוא יותר חכם, הוא יותר מבין, הוא יותר, הוא תופס את המציאות בצורה יותר אמיתית. זה גדלות. בעולמות, אז זה נקרא ככה, שבינה זה גדלות ראשון וחוכמה זה גדלות שני. מוכין דה בינה ומוכין דה חוכמה. מה ההבדל בין חוכמה ובינה? חוכמה ובינה הם שתיהם מוכין. זה שתיהם מה שנקרא ספירות המחשבה. אבל יש ביניהם הבדל. חוכמה זה הכוח להבין, עצם הכוח שאפשר לדעת, כוח מה? ככה זוהר אומר, חוכמה, כוח מה? הכוח לתפוס. בינה זה היכולת שלנו להבין. מבין דבר מתוך דבר. איזה הוא נבון. כן? בינה יתרה יש באישה. זה יכולת לתפוס, לחבר את זה למציאות. הבינה זה כבר מחובר למציאות. החוכמה זה עוד מעל המציאות. להבין שעל ידי לחם, שאנחנו אוכלים לחם, אנחנו על ידי זה חיים, זה בינה. זה בינה, זה כל אחד מבין. הוא מספיק גדול, הוא מבין שאם מישהו יהיה עכשיו, לא יודע, אנורקסיה, אז הוא ימות. אם מישהו לא יאכל מספיק קלוריות, הוא ימות. הלחם הוא חיוני, הקלוריות, לא משנה, לחם, אבל טוב, אוכל, זה גדלות ראשון. זה מוכין דה בינה. אבל אני אתן לכם עכשיו דוגמה אחרת. הלחם הזה שאנחנו אוכלים אותו, בסדר? בפסח כתוב שעצם קדושת היום, נכנס פסח, נכנסים מוכין דה בינה, גדלות ראשון, ועל ידי אכילת המצה ושתיית ארבע כוסות בליל הסדר, נכנס גדלות שני. אני עכשיו מנסה להסביר את זה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו ככה, תראה, יש פה פרוסת לחם. אתה יודע מה זה פרוסת לחם? יש פה מישהו שלא יודע מה זה פרוסת לחם? זה עושים מקמח ומים, ולשים את זה, ואופים את זה, וזה נהיה לחם. ומה עושים עם זה? זה אדם אוכל את זה, וכשהוא אוכל את זה, אז יש לו קלוריות, וכשיש לו קלוריות, אז הוא יכול ללכת, יש לו יותר כוח, הוא... זה, זה, זה נותן לו אנרגיה, זה לחם. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, תראה, יש פה עכשיו איזה פרוסת לחם מיוחדת. פרוסת לחם הזאת, אתה מברך עליה, שקידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. כן, לחם. זאת אומרת, איזה מצווה לאכול לחם? אין שום... אין שום מצוות אכיל... מעט, כן, לא אגיד אין שום, כי יש, נגיד, מצוות של כהנים שאוכלים... שמצווה עליהם לאכול חטאות, ויש מרור וקורבן פסח, יש כמה דברים בקודשין, אבל לחם, המקרה היחיד, היחיד בעולמו של יהודי רגיל, היום בוודאי שבית המקדש חרב, שהוא באכילת לחם עושה מצווה, זה רק מצה. זה לא נכון. זה לא נכון. אני התווכחתי על זה, אחר כך ראיתי את זה לרב אליקים, וזה לא נכון. בסוכה, אם מישהו חולה צליאק, והוא ישב לילה ראשון בסוכה, כן, סוכות ישבו שבעת ימים, ישב לילה ראשון בסוכה, והוא קש 15-15 לפסח, שבלילה הראשון זה חובה, זה חובה גמורה. בשאר, והוא... סידר לו על השולחן, הוא חולה צליאק, הוא לא יכול לאכול לחם. הוא לא יכול לאכול חמש למיני דגן. אז הוא סידר לו, אז יש לו שם סטייקים ופרגיות ואורז וצ'יפס ותפוחי אדמה ויין, ואכל סעודה כמו שצריך. יברך על זה לשב בסוכה? פשוט שכן. יצא מצוות עשה מדאורייתא של ישיבת סוכה? פשוט שכן. אם בפסח הוא אכל את כל זה? לא עשה. לא עשה. אין, זה היקש של, היקש הוא לא, יש, ראיתי, אחרונים טועים בזה, אחרונים גדולים, הקטן, אחרונים טועים בזה, זה לא להבין לכון את סוגיית הגמרא שם, שמקשה 15-15, תזבב מפסח לסוכות. זה אומרים שכמו שיש, כמו שבפסח, אתה לא חייב לאכול מצה כל החג, בליל פסח אתה חייב. כך בסוכות, אתה לא חייב להיות בסוכה כל החג. אם אתה, אדם, אחד שהוא עסוק במצווה, או הוא לא ישן, אני יודע איך יסתדר, לא יודע איך יסתדר. הוא אוכל רק אורז, רכיות אורז. הוא לא חייב להיות בסוכה כל אחד. ילילה לראשון חייב. זה היקש, אתה מבין מה אני אומר? זה היקש, לא, אין היקש אחר. נעזוב את זה. אתה אוכל לחם, אז על ידי זה מקיים את המצוות ישיבת סוכה.
אבל גם זה בצורה אחרת.
אינה חינמי, נכון. אבל גם ביום, גם בשבת אני אוכל, אבל זה לא מצוות, לא מברכים על זה. הראיה, שבפסח אתה מברך, שכשאנו צאתם ציוונו על אכילת מצה, ובסוכות אתה לא מברך על אכילת לחם.
לישב.
אתה מברך לישב בסוכה, שזה אתה יכול לברך גם אם אתה הולך לישון בסוכה. בפשטות, כן, לא ניכנס פה לסוגיה, לברכת הסוכה, סוכה אחרת. אבל אין, רק, אני אומר לכם, רק, עכשיו, מה זה אומר הדבר הזה? אז איך, מה זאת אומרת, אני מברך, מה זה הקדוש ברוך הוא? הרי זה לחם, זה קלוריות, זה, מה אני עושה עם המצה הזאת? אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה אוכל את המצה הזאת? אתה משיג עכשיו מוחין דגדלות. מה זה מוחין דגדלות? אז הזוהר קורא לזה, נעמה דמהימנותה. אתם מבינים מה זה נעמה דמהימנותה? לחם האמונה. זאת אומרת, אדם רוצה להבין אמונה, להאמין בקדוש ברוך הוא, תאכל את זה. מה זה קשור? מה זה קשור לאכול מצה להיות מאמין? מישהו מבין את זה? אף אחד לא מבין את זה. זה מוכין לחוכמה. אף אחד לא יכול להבין את זה. רק זה כתוב, אז אני מאמין שזה ככה. כי זה כתוב, מה?
איך משקעת הרגיעה?
מה זאת אומרת מי שכתב? זה כתוב קודם כל בתורה, מצווה לאכול מצה? בערב תאכלו מצות? מצוות עשה מדאורייתא? אז קודם כל זה מצוות עשה, איפה יש לי עוד מצוות עשה כזאת? כל מצווה, תפילין, זה מוכין דגדלות. מה? מה פתאום אדם לוקח בהמה, כותב כל מיני קלפים, כל מיני דברים, שם את זה על הראש ואומרים לו, זה, וואו, וואו, מה שאתה משיג עכשיו. מה אני משיג עכשיו? מה זה השטויות האלה? אתם מבינים מה אני אומר? זה לא בינה. אתם מבינים מה אמרתי? זה גדלושיני. זה, כן? זה, 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 זה מוכין דחוכמה. מה שהוא אומר כאן, פעולת התפילה, זה מוכין דחוכמה. אתם מבינים מה אמרתי?
תפילה, אבל לא כתובה בתורה. כאילו, מישהו הגיע להבנה הזאת, אז כאילו, אז אפשר
להגיע
לדבר הזה.
פעולת התפילה, שהיא מחברת את כל העולמות, ואילמה לי התפילה, הרי קראנו עכשיו פסקה. קראנו פה פרק, פרק שלם, בשער בית שבנפש לחיים. הוא אומר כאן בפרק הזה, אם יפסיקו ישראל חס ושלום להתפלל, העולם נגמר, נעלם, חוזר לתוהו. מישהו מבין את זה? מישהו כאן מבין את זה? זה כמו אכילת מצה, זה כמו תפילין. אתם מבינים מה אני אומר? את הפעולת התפילה שאני מבקש, זה מוכין, זה, 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 זה מוכין דבינה. זה, זה גדלות ראשון. זה, זה, זה דבר אחר.
חוכמה זה כאילו לא לדעת מה אני עושה?
חוכמה זה לא להבין איך זה פועל. רק אני מקבל, אני מקבל שזה ככה. אני לא מבין איך זה פועל. אתה מבין איך תפילין פועלות?
לא.
תודה רבה.
לא, אבל...
No further question.
זה אני מבין, אבל אני לא... חוכמה זה, ברור שזה יותר מבינה, אבל זה כאילו, לדעת את הרעיון בצורה הכללית, זה לא לדעת מה הוא אומר.
אני אגיד את זה ככה, תראו, חוכמה זה... בואו נקבל בשלב זה של חיינו את זה שחוכמה אנחנו לא מבינים. זה יהיה קל לכולם. זה יהיה קל לכולם, זה יחסוך לנו הרבה. תגיע לגיל 70, יכול להיות שתבין מה זה חוכמה. תראו, מעל בינה, כל מה שמעל בינה, כל מה ששייך לאצילות, זה יחידי סגולה בכל דור יכולים לכוון כוונות מעל בינה. אז מה אנחנו מדברים פה עכשיו? להבין מה זה חוכמה? אני אמרתי עכשיו, אתם מבינים מה זה? אתה מבין איך תפילין פועלות? אתה מבין איך מצה פועלת? אתה מבין איך תפילה היא כמו לחם? אם זה לא היה כתוב, לא היינו מבינים בכלל. יש דברים שאני יכול להבין. לאכול, זה אני יכול להבין. גם אם לא היה כתוב בתורה שצריך לאכול, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אם לא היה כתוב בתורה, הייתי מבין את זה. אבל להניח תפילין, מישהו היה מבין שצריך להניח תפילין? מישהו היה מבין שצריך לאכול מצה בפסח? זה, כן, אבל אמרתי זה בלשון קצת יותר, כן.
זה מצוות שכליות, מצוות שימיות?
זה קרוב לזה. זה קרוב לזה. זה לא בדיוק אותו דבר. אבל זה קרוב לזה. אבל בכל אופן, כל זה היה בשביל להגיד, כי הרי פה זה לא מצווה. צריך פה להבין. המצווה מדאורייתא, יש שתי מצוות שהם, איך נקרא לזה? יש ביניהם ממשק הדוק, וזה עבודת הקורבנות והתפילה. יש לנו תפילות אבות תקנו, ויש לנו תפילות כנגד תמידים תקנו. וסוגיית הגמרא לא מכריעה. לא מכריעה. ושני הדברים קיימים, שני הדברים נכונים. אז מה זה תפילות כנגד תמידים? כמו שעבודת התמידים זה קיום העולם, עבודת הקורבנות זה קיום העולם, כשפסקה עבודת הקורבנות, מה מקיים את העולם עכשיו? ואיך נקרא עבודת הקורבנות בתורה? קורבני לחמי לאישה, ירח ניחוחי. זה אוכל של הקדוש ברוך הוא, כביכול אוכל של הקדוש ברוך הוא אוכל. קורבני לחמי לאישה, הלחם שלי. זה הקדוש ברוך הוא אוכל, אנחנו לא מבינים את זה, נכון? אבל זה כתוב מפורש בתורה שזה לחם גבוה. ככה המילים בתורה. אז כשחרב בית מקדש, אז עכשיו יש תפילה. אבל זה לא שכב בית המשך שיש תפילה. כי תפילה אבות תקנום. ואבות תקנום לפני שניתנה תורה. לפני שהיה ציווי להקריב קורבנות. אומנם הם הקריבו, אבל זה לא היה ציווי. זה לא היה חיוב להקריב קורבנות. ויש לנו מצוות תפילה מדאורייתא. לכל הראשונים. לרמב״ם תפילה אחת ביום. לרמב״ן תפילה בעת צרה. אבל יש מצווה כזאת. יש מצווה להתפלל. אז זה אכילה ושתייה לעולם. כן, כמו שהקדוש ברוך הוא אינו אוכל ושותה, ככה זה אכילה ושתייה אל העולמות לעמידה מול קיימם. זה התפילה. וזה דבר שאנחנו צריכים לקבל את זה בתור אקסיומה. זה בסיס ראשוני שאחריו אפשר להתחיל לדבר על פעולת התפילה. זה בסיס ראשוני שזה מקיים את העולם. זה נראה לי הגיוני? זה לא משנה אם זה נראה לי הגיוני או לא נראה לי הגיוני. גם מצה, גם תפילין, גם סוכה, אני לא מבין, זה לא היגיון. אין פה עניין של היגיון. יש פה עניין של, כמו שאמרתי, בשפת המקובלים, בוחים את החוכמה. נמשיך, פרק ח'. אז בדילוגים, אתם רואים, אני כבר לא זוכר כבר למה בחרתי דווקא את הפרקים האלה, אבל בכל זאת. זהו מאמרם ז"ל, כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרון חיוהי. אפשר לכאורה נפלט. לא, נתבהר למעלה בשער א' וכו'. ולדברנו כאן העניין יותר מבואר בטוב דם, בטוב טעם, שאינו על דרך הנקמה חס ושלום. כאילו, הקדוש ברוך הוא, מה, אתה אומר שאני ותרן? נראה לך מה זה ותרן. אלא כמו שמטבע האדם שאם יאכל מאכל שבטבעו הוא מקלקל ומזיק לגוף, יזיק לו אותו מאכל, הוא גם יחלה ממנו, ואם שם המוות, ימות ממנו, ובעצמו נתחייב בנפשו. כאילו, מי שהוא אוכל משהו רעל, פטריית רעל, אז, 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 אז הוא בעצמו גרם למיטתו, לפעמים בשוגג, לפעמים במזיד, שאנשים מתאבדים, כל מיני דברים כאלה. כן, הוא בעניין האבונות של הנפש החוטאת, חס ושלום. כיוון שכן קבע הוא יתברך ברצונו, טבע סידור מצבם ועניינם של העולמות, שמעשי האדם הטובים או רעים, חס ושלום, הם כעניין מאכל ומזון להם, לעולמות. מאכל ומזון לעולמות, קיום העולם כולו, על ידי מעשי האדם טובים או רעים, תורה, תפילה ומצוות. אין שייך ותרנות בזה. זה כמו שמישהו מה לרופא. הוא אומר, יש לי כאבים בחזה, והרופא עושה לו צילום, סיטי, זה אומר לו, חביבי, יש לך, לא עלינו, סרטן בריאות, אפושת, קטסטרופה. אז הוא שואל את הרופא, מה זאת אומרת? איך נהיה לי את זה? אז הוא אומר לו, תגיד לי, אתה מעשן? אני אומר, כן, שתי קופסאות ביום. כמה זמן? 30 שנה. אז זה כנראה מזה. אבל לא ידעתי. לא ידעתי שזה לא בריא. לא ידעתי שזה מזיק. טוב, אנחנו מאוד מצטערים שלא ידעת, אבל אפשר לוותר. זה גרם את זה. זה נגרם. זה לא עונש. שמי שמעשן סיגר הוא מקבל עונש. זה לא עונש. זה תופעה טבעית. זה טבע העולם הוא כזה. אי אפשר לשכח לוותר. מה זה לוותר? איך אפשר לוותר? זה מה שזה קורה. זה מה שנגרם.
זה לא
נוגע
את התשובה.
אנחנו נדבר גם על זה. אבל לא עכשיו, אתה צודק. אין, בסופו של דבר הכל בא ממנו. ויכול להיות שמישהו לא יהיה לו סרטן, ויכול להיות שהסרטן הזה ייעלם. זה גם יכול להיות. אבל סוף סוף לפי הטבע, לפי הטבע הרגיל של המציאות שאנחנו חיים בעולם, מה שאמרתי קודם, מוכין דקטנות, בסדר? מוכין דבינה, זה המציאות. ככה זה עובד. זה הטבע. אז זה מה שהוא אומר. כיוון שהוא קבע שככה סידור מצבם ועניינים של העולמות, שמעשה האדם זה כמו מאכל ומזון לעולמות, אז ממילא לא שייך ויתור. אין שייך ותרנות בזה. והוא מוכרח להריק לכלוך הטומאה שיגביר בעוונו בעולמות על ידי אחד משני התיקונים הנ"ל. זה חייב להיות איזה משהו. או תשובה, או איסורים, או יש כמה דברים שיכולים עכשיו לפתור את העניין הזה. אבל זה יש שם עכשיו סרטן. כי מישהו התנהג בצורה לא תקינה, לא בריאה. ואתה תחזה ובין תבין, הנה תוספת וריבוי ברכה. ומה רב עוצם צורך עבודתנו הקדושה בכללה אל עצמות קיום מעמדת העולמות, ולהמשיך ולהשפיע בתוכם רוב ברכות ותוספת קדושה, מצד התחברות עצמותו יתברך עליהם, כפי הרצון העליון יתברך שמו כעניין האכילה והמזון, כאן נזכר לאלה. וזהו רצונו וכבודו יתברך, מטעם כמוס איתו יתברך שמו, אשר אין ביכולתנו להשיג. זה אותו דבר שאמרתי קודם, אין ביכולתנו להשיג. מה? שעל ידי התפילה שלנו, אנחנו מוסיפים ריבוי ברכה אל קיום מעמדת העולמות, להמשיך להשפיע בתוכם רוב ברכות ותוספת קדושה. ועל ידי זה יורד השפע לעולם. התפילה גורמת להורדת השפע לעולם. ממש ממש. פעולה מעשית ממש. משפיעה על העולם. וראוי לכל איש מעם הקודש, אשר ליבו חרד שיהיו מעשיו רצויים לפניו יתברך, לצרף זאת המחשבה ותואר הכוונה הרצויה בספר התורה ומעשי המצוות כולם, להמשיך ולהוסיף על ידי אותו המזון, קדושה ואור חדש בעולמות.
מה הקשר לבדלות? מה הקשר בין
שני החלקים של הפרק? אומר, אם את, עכשיו אתה מבין שאם אתה עושה משהו לא טוב, מה זה הקדוש ברוך הוא ותרן? לא מוותר. מישהו עושה משהו לא טוב, הוא פוגם, הוא מקלקל, הוא הורס, הוא מרעיל את העולם, הוא מרעיל את... אז אי אפשר לוותר. ועכשיו, אחרי שהבנת את זה, אז תבין, כמה זה חשוב לעשות כן את הדברים הטובים. כי פה אתה מצמצם את כוחם של העולמות, ופה אתה מגביר את כוחם של העולמות. פרק י' ג' אני מנסה ככה קצת לרוץ, למרות שאני חושב שהעניינים פחות או יותר ברורים. העצה היוצאה על זה, כמו שאמר המגיד לבית יוסף באזהרה השנייה שבראש הספר מגיד מישרים. להיזהר מלחשוב בשעת תפילה, בשום מחשבה, אפילו של תורה ומצוות, כי אם בתיבות התפילה עצמם. תיבות התפילה עצמם, הכוונה, פירוש המילים. זה הכוונה שצריך לכוון בתפילה. פירוש המילים. לנו זה מאוד קל, כי אנחנו דוברי עברית. רחמנות על כאלה שצריכים להתפלל, והם לא דוברי עברית. אני תמיד היה לי קושיה גדולה על זה, אבל מה לעשות, יש כאלה. יש אנשים בכל מיני מקומות בעולם שלא מבינים עברית. והם מתפללים, וזה כתוב להם לפעמים אפילו באותיות לטיניות, או בכיתוב ספרדי, או בכיתוב צורפתי, או בכיתוב אנגלי, כאילו פונטי. תלוי אם הם מצורפת, או ממקסיקו, או מארצות הברית. והם ככה מתפללים. והם אומרים, כן, אומרים את המילים בלי להבין מה זה. אבל זה באמת הרבה יותר קשה, וגם זה טוב. גם זה טוב, אבל... אבל זה כמובן, פשטות הכוונה זה פירוש המילים. אז זה מה שאמר לו המגיד לבית יוסף. דוק בדבריו, שלא אמר לכוון בכוונת התיבות. טוב, נראה מה זה. כי באמת בעומק פנימיות כוונת התפילה אין איתנו יודע עד מה. כי גם מה שנתגלה לנו קצת כוונות התפילה מרבותינו הראשונים זה על קדישי עליונים. עד אחרון הרב הקדוש, איש אלוקים נורא אריזה, אשר הפלי הגדיל לעשות כוונות נפלאים, אינם בערך אף כטיפה מן הים כלל נגד פנימיות עומק כוונת אנשי כנסת הגדולה מתקני התפילה. זאת אומרת, יש דבר שהוא פירוש המילים ויש דבר שהוא כוונת התפילה, כוונת המילים. כוונת המילים זה משהו אחר לגמרי. שזה, יש כוונות, כוונות האריזל, כוונות הזוהר, יש כוונות פשטיות, יש כוונות הרמח"ל, כוונות הרשש, המון המון כוונות. ואנחנו נזכיר אותם בהמשך הלימוד, אנחנו מן הסתם נזכיר כי אין ברירה, כי חייבים בדברים מסוימים להזכיר את הכוונות. אבל הוא אומר, זה לא מה שצריך לכוון. מה שצריך לכוון זה רק את פירוש המילים, לא כוונת המילים. למה? כי הוא אומר שאפילו כל הכוונות, אפילו הכוונות האריזל, ואם בימינו זה היה אומר כבר כוונות הרשש, כי הרי הנפש החיים לא ראה את כוונות הרשש. אבל זה כבר כמה מדרגות מעל כוונות האריזל, כאילו פיתוח והרחבה של כוונות האריזל. אז הוא אומר, זה אפילו לא טיפה מן הים נגד פנימיות או מכוונת אנשי כנסת הגדולה מתקני התפילה. שהיו 120 זקנים ומהם כמה נביאים. וכל מבין יבין. דלא איתי. שאין. אין נש על יבשתה. אין אדם בעולם שיוכל לתקן תיקון נפלא ונורא כזה. לכלול ונגנוז. במטבע תפילה קבועה וסדורה בנוסח אחד. נוסח אחד שלא משתנה. כן, אותו נוסח אנחנו מתפללים 3 פעמים ביום, אותו נוסח בדיוק. התיקונים של כל העולמות עליונים ותחתונים וסדרי פרקי המרכבה. ושכל פעם שמתפללים יוגרם תיקונים חדשים בסידור העולמות והכוחות והמשכת מוחים חדשים אחרים. שמעת שתקנוע, אז שאנשי כנסת הגדולה תקנו את אותה תפילת, את אותה תפילת 18, עד ביאת הגואל במהרה בימינו לא היה ולא יהיה שום תפילה בפרטות דומה לחברתה שקודם לה ואחרי הכלל. דלבושים דלביש בצפרה, לא לביש ברמסה. או דלביש ברמסה וכולי, כמו שכתוב בתיקונים, תיקון כף ב'. המלך מחליף לבושים כל יום. מה שהוא מתלבש היום, הוא לא מתלבש בבוקר, מה שהוא מלבש בערב, לבושים אחרים. זה התפילה. וכן כל יום לחברו שלפניו ואחריו. ולכן אמרו רבותינו ז"ל, מעוות לא יוכל לתקון, זה שביטל קריאת שמע ותפילה. כמו שכתוב באורך פרי עץ חיים, פרק ז', משאר התפילה, אין שם, והוא בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, אומר, לתקן תיקון כזה, להצליח להכניס במילים את מה שיש לנו בתוך התפילה, זה בלתי אפשרי אם לא על ידי הנבואה העליונה ורוח קודשו יתברך אשר הופיע עליהם הופעה עצומה בעת תיקון נוסח מטבע התפילה והברכות. שם הוא יתברך שמו בפיהם אילו התיבות ספורות וגנוזות בתוכם כל התיקונים. לזאת מי הוא אשר עמד בסוד השם על עומק כוונתו יתברך שמו, איזה דרך ישכון אורה על כל תיבה פרטית מהם. אז מי יכול בכלל להגיע לכוונות? אז אנחנו לא עוסקים בכוונות. לכן אמר המגיד לבית יוסף, פירוש המילים. פירוש המילים. והפעולה היא פעולה שאנחנו לא מבינים אותה, כמו שאנחנו לא מבינים איך פועל תפילין, כמו שאנחנו לא מבינים איך פועל ציצית, כמו שאנחנו לא מבינים איך פועל אכילת מצה. איך זה מכניס לנו אמונה? אנחנו לא מבינים את זה. אלא העיקר בעבודת התפילה, שבעת שאדם מוציא מפיו כל תיבה מהתפילה, יצר לו אז מחשבתו אותו תיבה באותיותיה כצורתה, ולכוון להוסיף על ידה כוח הקדושה שיעשה פרי למעלה לרבות קדושתם ואורם. לחשוב על המילה. כאן, זה שיטת הנפש החיים. נפש החיים אומר כל מילה, תחשוב על המילה, תצייר את המילה. אנחנו היום אומרים, באופן פשוט, כן, בלפי הכוונה הפשטית, מה שאמרתי קודם, שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל נפש החיים, למרות שהוא ידע עברית, ודאי ידע עברית מספיק טוב בשביל להבין כל מה שכתוב במילה, בתפילה, הוא כותב על כל הספרים שלו בעברית, אבל אנחנו היום אומרים שאנחנו להתפלל בכוונה, באופן פשוט, לא בכוונות, אלא בכוונה, לכוון בתפילה, זה להגיד את מה שאתה, לחשוב על מה שאתה אומר. וממילא זה ציור של המילה. ולכוון להוסיף על ידי כוח הקדושה שיעשה פרי למעלה להרבות קדושתם ואורם, כמו שכתבתי לאל בפרק י', שלכך נקראת התפילה דברים העומדים ברומו של עולם, שכל תיבה בצורתה ממש היא העולה למעלה מעלה, כל אחת למקורה בשורשה לפעול פעולות ותיקונים נפלאים, והיא סגולה נפלאה בדוק ומנוסה למרגילים עצמם בזה לבטל ולהסיר מעליו בזה כל מחשבות ההבלים התורדות ומניעת תארת המחשבה והכוונה. ואנחנו על זה עוד נדבר הרבה הרבה בהמשך השיעורים, כמה שיהיה, אני לא יודע. כן, איך להצליח להתפלל, איך אפשר בכלל להצליח להתפלל. כי זה... בכל אשר יוסיף הרגלו בזה, יתווסף לו טהרה במחשבתו בתפילה, והיא כוונה פשטית. הגם שההלכה פסוקה בש"ס, שתפילה נאמרת בכל לשון, אז בפשטות אפשר להתפלל גם באנגלית, או גם ביידיש, או גם אני לא יודע מה. אבל קודם כל, למעשה לא נהגו. למעשה, רק הרפורמים. הכניסו אולי קונסרבטיבים גם, הכניסו סידורים, נוסחי תפילה שמתפללים באנגלית או בגרמנית. בשום מקום, בשום קהילות ישראל, בשום מקום, למרות שהעברית לא הייתה שפה מדוברת, תמיד התפללו בעברית. בכל המקומות. בלי להבין. כי זה נעוץ בעניינים פנימיים. אז הוא אומר, היינו לצאת ידי מצוות תפילה, כמו שנתבהר לאל. שבכל המצוות אפילו מצוות תפילה שנקראת עבודה שבלב. עם כל זה עיקרן לעיכוב או חלק המעשי שבהם. אמנם למצווה מן המובחר ודאי צריך לצרף גם תואר המחשבה וכוונה שלמה וגודל תואר הכוונה, כן תגדל מעשי המצווה בפרט, עבודת הלב שבתפילה. אם כי מי שהתפלל בכל לשון יצא ידי חובה. אבל אין ארוך למי שמתפלל בלשון הקודש, באלו התיבות דווקא העומדים ברומו של עולם ומדבק כל כוחותיו בהם. כן. כן, עדיף. פרק י' ד'. אמנם ביאור הכתוב הנעל בתחילת דברנו, לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, שעבודת התפילה השלמה, נאפשר ככה. לא אני מדלג על בהגעה עליו, אז זה יהיה יותר מהר גם. צריכה שתהיה עם הנפש. הוא עניין גדול ליהודים ומבינים קצת. כן, ובכל נפשכם, לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. כאשר יתמיד האדם תפילתו בזאת המדרגה שיתבהר אם ירצה השם, יתווסף לו טהרה על טהרתו. כי מצאינו בכמה מקומות במקרא ובדברי רבותינו ז"ל, שהתפילה נקראת בשם נפש. כי כמה הלכת הגביר, גברתי, כן, הלכות גדולות, בעיקרי התפילה איקה למשמע מקראי דחנה. כן, הרבה הלכות לומדים מתפילת חנה. וכתיב בו וישפוך את נפשי לפני השם. וכתיב ברכי נפשי את השם, עלילי נפשי את השם. ורבותינו ז"ל אמרו, שניים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חברו ויצא, טורפים לו תפילתו בפניו. שנאמר, טורף נפשו באפו. אז התפילה היא לשון נפש. כל מה שהוא מביא פה זה, 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 זה שבתורה, במקראות, קראו לתפילה בלשון נפש. טורף נפשו באפו, מה הפירוש? טורף תפילתו בפניו. טורף תפילתו בפניו, בתורה זה כתוב, טורף נפשו באפו. פרש רשי, לך אומר אשר גרמת לך לטרוף נפשך בפניך. ומהי הנפש? זו תפילה. כמו שאפשר, כמו שנאמר, וישפוך את נפשי. והעניין שעבודת התפילה היא במקום עבודת הקורבן, כמו שעניין הקורבן היא לעלות נפש הבהמה למעלה, וכל עניין הכפרה היה תלוי בזריקת הדם, הוא הנפש. כן, הקטרת האמורים, עיקרם היה לכוונת העלת הנפש. כן, עיקר עניין התפילה הוא לעלות, למסור, לדבק נפשו למעלה. כי כוח הדיבור של האדם נקרא נפש, כמו שכתוב, היה אדם לנפש חיה, תרגם אונקלוס, רוח ממללה. וכן נראה לעין, שבכל דיבור שאדם מוציא מפיו, יוצא מפיו רוח והבל הלב. והדיבור הוא עיקר נפש האדם, שזה יתרון האדם מן הבמה. אם כן, כל תיבה יוצאת מפי האדם היא כוח וחלק מנפשו. ואין פרי עץ חיים, פרק ה' משאר התפילה, ומעת שבעווננו נפסקה עבודת בית קודשנו, ולא נשארה רק עבודת התפילה במקומה, שגם היא סגולתה לקשר ולייחד העולמות עד לילה לילה בין סוף ברוך הוא, כמו שאמרנו שזו הייתה אותה עבודה שהייתה עבודת הקורבנות, אז היום זה רק עבודת התפילה. אבל שניהם עשו את אותה פעולה. כמובן במקומות רבים וכו'. אני מדלג פה על הזוהר. וכמבואר בפרי עץ חיים, דילגתי בו כמה שורות, שכל עניין כוונת עניין התפילה מראשיתה עד אחר העמידה, הוא תיקון העולמות והתעלותם ממטה למעלה, להתקשר, להתקלל כל אחד בעולם שעליו לעילה לעילה עד אינסוף ברוך הוא. כן, אנחנו נמשיך, נרחיב בזה. אז כידוע התפילה מסודרת כנגד העולמות, שברכות, ברכות השחר והקורבנות, זה נקרא עולם העשייה. איך קראו לזה מקובלים? אחר כך ניתן לזה עוד משלים נוספים. ופסוקי דזמרה, זה נקרא עולם היצירה. וקריאת שמע וברכותיה נקרא עולם הבריאה. ותפילת העמידה נקרא עולם האצילות. וזה כמו סולם שאנחנו עולים בו, ארבע מדרגות, ארבע שלבים. ואחר כך יורדים ממנו. ואז יש את אשר הובא לציון גואל, זה כנגד קריאת שמע, שיר של יום כנגד פסוקי דזמרה, ופתאום הקטורת כנגד הקורבנות. זאת אומרת, עלינו וירדנו. וזה דברים שזה נפקא מינה להלכה. למשל, המחבר כותב שמי שאיחר לבוא לבית כנסת, אז יצטרף, והציבור נמצא כבר בברכו של קריאת שמע וברכותיה, אז הוא יתחיל ברכו, ידלג על פסוקי דזמרה ועל כל החלק הראשון והאחרונים. המשנה ברורה, הוא לא, בדרך כלל לא פוסק לפי הקבלה, אז הוא אומר שלא. איזה סימן זה? הנה, נ"ב. אני מכיר את הלשון של המשנה ברורה שם. כן, אומר כאן ככה, המחבר אומר ככה, אם בא לבית הכנסת ומצא ציבור בסוף פסוקי דזמרה, אומר ברוך שאמר עד מולל בתשבחות. ואחר כך תהילה לדוד, אשרי, עד מעטה ועד עולם, ואחר כך יש עוד כמה דברים וכו'. ואחר כך השתבח, ואחר כך יוצא אור קריאת שמע ברכותיה, יתפלל עם הציבור. ואם אין שירות, ידלג גם עוד מזמור, הללו השם מן השמיים. ואם כבר התחילו הציבור יוצר, ואין שהות לומר פסוקי דזמרה אפילו בדילוג, זה לשון המחבר, יקרא קריאת שמע וברכותיה עם הציבור, ויתפלל עמהם, ואחר כך יקרא כל פסוקי דזמרה בלי ברכה של לפניהם ולא של אחריהם. ככה כותב המחבר. למעשה אתם יודעים שלא נוהגים ככה, נכון? אתם יודעים שלא נוהגים ככה. שאומרים לפחות. כן. ברוך שאמר, אשרי וישתבח. כך כותב המחבר. אומר המשנה ברורה. ואף אחד לא חולק, כן? הרמה אומר, מכל מקום, יאמר הברכות שצריך להגיד בבוקר. אבל גם כן לכאורה אחר כך. גם הרמה אומר, יגיד את זה אחר כך. אבל המשנה ברורה כותב ככה. ועיין בפרי מגדים. רגע, סליחה. נו, איפה המשנה ברורה הזה? ובתשובת משכנות יעקב, העריך בזה והוכיח, דברכת ברוך שאמר והשתבח תקנה קדומה עם ימי התנאים. על כן מוטב להתפלל ביחידי, משידלג לגמרי ברכת ברוך שאמר והשתבח. אך אם לא יצטרך לדלג לגמרי, שיוכל לומר ברוך שאמר ואשרי והשתבח, בעת שהחזן מעריך המילות מיוצר ועלה, לכולי על מה יעשה כן. בעיקר תקפה דהו שהתפלל תפילת י' 18 עם הציבור בלחש. אך פשוט, שכל זה הוא בתנאי שעל ידי זה לא יחסר מצוות קריאת שמע, כדין המבואר, בסימן סמך א' וכולי, מקיים מצוות תפילה בשביל תפילה בציבור. איפה הוא כותב עם הצינורות? לא להפך הצינורות. לא זוכרת. לא מוצא את זה עכשיו. אולי המגן אברהם אומר. הוא גם אומר, לא להפך הצינורות. אני זוכר שוב, הוא כותב, לא להפך הצינורות, אבל אני כבר מזמן לא חזרתי על זה. לא להפך הצינורות, זה כי חייבים ללכת לפי הסולם. ואם אני מדלג על פסוקי דזמרה, אז דילגתי על שלב בסולם. אז אי אפשר. לכן למרות שהמחבר והרמה כותבים לפי דין הדגמרה, אבל אנחנו לא פוסקים ככה להלכה. להלכה אנחנו משאירים את זה ככה, כמו הסולם, כמו העולמות. בהמשך אנחנו עוד נדבר על זה, בהמשך השורים עוד נסביר יותר דברים בעניין הזה. אז זה אומר, אז ככה כל העיקר כוונת עניין התפילה, זה כל עולם מתעלה ומתקשר בעולם שמעליו, עד שהוא מגיע לאצילות. מה זה אצילות בספירות? חוכמה. אמרנו קודם, נכון? מוכין דה גדלות, מוכין דה חוכמה. זה אצילות, זה תפילת 18. ואין בראי המאמנה ריש פרשת עקב, שזה החילוק בין ברכות המצוות והנהנים לברכות התפילה. טוב, על זה אפשר לבד לדבר שיעור שלם, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, שנדבר על ברכות מצוות ונהנים. אבל שברכות המצוות והנהנים הם המשכת השפע לארק הברכן מלמעלה למטה, אבל ברכות התפילה הם תיקון העולמות עצמם והתעלות והתקשרות כל עולם בעולם שמעליו. זאת אומרת, יש מצוות שעניינם, יש ברכות שעניינם להוריד את השפע, ויש תפילה שעניינה לעלות את הבריאה כולה אל האינסוף ברוך הוא. זה שני כיוונים שונים, זה נקרא גם אור ישר ואור חוזר, אבל זה נסביר את זה בעזרת השם כשנדבר על הברכות, ובלי שום ספק נדבר על זה, כן, אפילו על ברכות השחר, כשנתחיל לדבר על ברכות השחר בהתחלת הסידור, אז נסביר את הדברים האלה. ואין בפרי יצחיים וכולי, ומה שכתב שם מאילה לטאטה, היינו המשכת השפע ממעלה למטה, אחר העמידה. טוב, זה אחר העמידה, זה נקרא הורדת השפע. כלומר, עד העמידה זה עליית העולמות, ואחרי העמידה, מה שאמרנו, אשר ובא לציון גואל, ולא בדילוג, הנה, כתבו הספרים שהמגד הזהיר לבית יוסף לבוא לבית כנסת בהשכמה, כדי שיוכל להתפלל כסדר ולא בדילוג, כי העושה כן, מהפך הצינורות. מה שאמרנו, אי אפשר, מהפך הצינורות, זה צינורות השפע. צינורות השפע של העולם, מהפך אותם, אי אפשר להפוך אותם. הלכה, הלכה משנה ברורה. כן, פעולת התפילה. אז אמרנו, אז ההתחלה זה עלייה עד האצילות, עד תפילת העמידה זה עלייה, ומאחרי תפילת העמידה זה נקרא ירידת השפע. שם הוא כבר אשר ובא לציון גואל, פסוקי דזים, שיר של יום, ופתאום הקטורת זה ירידת השפע. אבל בסדר, אבל לא ניכנס, כאן מביא בשם ראי המאמנה, לא משנה. ולזאת, וזו הפסקה העיקרית שבשבילה הבאתי את הפרק הזה. בעת עומדו להתפלל לפני קונו יתברך שמו, יפשיט גופו מעל נפשו. אתם הצלחתם לעשות את זה פעם? היינו, שיסיר כל רעיוני ההבלים הבאים מכוחות הגוף שנחקקו ונדבקו בנפשו. שלא תהיה עבודת תפילתו רק בנפש וראות העילה הדילי. והוא, שקודם עומדו בתפילה צריך לבטל ולהסרים עליו במחשבתו כל תענוגי הגוף והנאותיו וכל ענייניו. עד שיוקבע במחשבתו למעש הגוף כאילו אינו בעל גוף כלל. הדברים האלה, אנחנו קוראים אותם עכשיו, ואחר כך בהמשך אנחנו נבין אותם יותר, נסביר אותם יותר, נסביר אותם יותר. כאילו אינו בעל גוף כלל, ורק נפשו לבדה היא מדברת תפילתה. ובדברו כל תיבה, כי היא כוח וחלק מנפשו, ידביק בה רצונו מאוד, ליתן ולשפוך בנפשו ממש לגמרי. ולהדביקה בשורש העליון של תיבות התפילה עומדות ברומו של עולם. כמו שכתוב בזוהר ויקל הנזכר, ובעוד דפומי וסיף ותמי רחשן, כשפיו ושפתיו אומרים את מילות התפילה, לוחשים את מילות התפילה, ליבי יכוון ראותי, ליבו יכוון את רצונו, את רצון השם, את הפירוש של המילים, יסתלק לאילה לאילה, יעלה למעלה למעלה, ליחדה כולה ברזה דרזין, דתמן תקיעו כל ראותין ומחשבתין ברזה דקיימה בין סוף. ואז יחשב כאילו הוא מסולק מזה העולם והוא מבני עלייה למעלה, עד שגם אחר התפילה יקשה לו מאוד להפנות מחשבתו לענייני זה העולם, ויהיה בעיניו כאילו נופל ומטפס ויורד מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. כי עניין חסידים ראשונים שהיו שוהים שעה אחת גם אחרי התפילה. והוא שכתב גם כן אריזה לטעם להשהות עוד המוחין וכו'. טוב, עד כאן, עד כאן מה שקראנו. עכשיו, רק בשביל לסיים, מה שהתחלנו בפעם שעברה, התחלנו ממה שמופיע אצלכם עכשיו בצד שמאל למטה, אחרי הכותרת עולת ראייה. שבכותרת עולת ראייה יש באמת את הפסקה שמופיעה בעולת ראייה, ואחר כך יש עם הסימני שאלה, כל מיני דברים שליקטתי, וכל מיני שיעורים של רבונים, שאני חושב שהם טועים. אז הראה לי, נכון, אתה הראית לי, כן, סייעתא דשמיא הגדולה, מקובץ א' אות ת' ר' ס' ד', באיזה שנה הרב קוק הגיע לארץ? ת' ר' ס' ד', תחלק לאנשים. הנה פה יש גם קובץ א' אות תפרי סמך ד', עכשיו אנחנו נקרא את זה, וזה, איך נקרא לזה? הוכחה ניצחת, פאנצ'ליין, הוכחה ניצחת, פשוט, אין מה לדבר. במקום אחר כותב הרב כך, החושב בתפילה שמשנה את העניין האלוקי, הרי זה מחרף ומגדף, והחושב שאינו משנה אלא את עצמו, הרי זה מקטין את ערך התפילה ועם היחד את כל הערך של העבודה האלוקית. בהתחלה הפך לנו את הכל, נכון? מה שאמרתי, אני לא ראיתי את זה לפני שהסברתי בפעמים שעברו. אבל זה בדיוק מה, אני חושב, זה ממש מה שאמרתי. אבל מה כן? אבל המחשב שהוא פועל לשנות עצמו לטוב. ועל ידי היחס שעצמות הוויתו משתנה, משתנה כל הערך של ההוויה אליו לעילוי ולטוב. כי ההוויה כולה מתפעלת מאחד מחלקי הרוחנים בייחוד. וכל מה שהתוכן הרוחני מביא את החליפות, הוא יותר נעלה ויותר כולל, כן השינויים הם יותר עצומים ויותר פועלים בשפעת טובתם. זהו העובד בכוונה הראויה שהנפש מתמלאה ממנה והעולם מתברך. וזה פעולת התפילה. אז אני אומר, אצל נפש החיים זה חריף מאוד. זה חריף מאוד, זה פשוט. טבע בעולם שזה, העולם קיים על התפילה. וזה ממש פועל. ואי אפשר להבין אחרת, והרב לא חולק על זה. רק הרב מנסה להסביר את כל הדברים בלשון של מוחין דפינה. זה, כן, אתם מבינים מה אני אומר? בלשון שהיא תהיה מובנת. זה עניינו של הרב היה תמיד. את כל הדברים הגבוהים, הגבוהים, הגבוהים שאף אחד לא מבין, להסביר בלשון מובנת. אז הוא מנסה להסביר את זה, אז יש כאלה שלא מבינים נכון. אז במקום אחר הוא מסביר את זה קצת אחרת. ומה יעשה השם? לא יודע למה הרב צבי יהודה הדפיס את אין התפילה חפצה לשנות, ולא הדפיס את החושב בתפילה. אני לא יודע. אולי השתמיט את זה, אולי התכוון, אני לא יודע, לא יודע להגיד. אי אפשר להגיד. למה זה היה ככה? אבל... אבל הוא אומר מקטין את הערך של תפילה. חושב שאינו משנה אלא את עצמו, מקטין את הערך של תפילה. פורש! מילים ברורות. אם אתה חושב שאתה רק משנה את עצמך, אז אתה טועה. אמר כאן הרב את זה או לא? גמרנו, לא צריך יותר.
מה בדיוק כן?
זה משנה את העולמות. זה משנה את העולמות. אז הוא אומר, אבל הוא מנסה להגיד את זה באופן שנבין. באופן שאפשר יהיה להשיג את הדברים בשכלנו הדל. אז הוא אומר, אז מה כן תכוון? כמו מה שקראנו באות תיקון. אתם זוכרים כן. אז... זה אותו דבר, זאת אומרת, מישהו, אלא מה? הוא אומר, אדם צריך להבין שהוא משנה את עצמו לטוב. וכשהוא משנה את עצמו לטוב, כל העולם משתנה. ואם כל העולם משתנה, יורדת ברכה לעולם. זה מה שכתוב פה. במילים שלי. אז זה מה שאמר נפש החיים. זה בדיוק מה שאמר נפש החיים. רק נפש החיים דיבר בשפה של מקובלים, והרב מדבר בשפה מאוד מתעקש להיות בשפה של נגלה. כן. קודם כל ברור. ברור. כל שינוי מתחיל ממני. אבל אני מתקן עולמות. בוודאי, איך אני יכול לתקן עולמות? על ידי זה שאני משנה. כל פעולה מתחילה דרך עכשיו הסיבה ומסובב. הסיבה זה אני. אני משנה. אז אני עשיתי משהו, אני עשיתי פעולה. אמר כאן, ראינו פה בדברי נפש החיים, שאם אדם עושה דברים לא טובים, מובד שאינו יכול לתקון. לא מובד שאינו... הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא וטרן. וטרו מאוי, וטרו חייו. אתה עושה מעשה לא טוב, אז איפה הוא קלקל? קלקל עצמו וקלקל בעולמות. אז אם הוא עושה טוב, הוא תיקן עצמו ותיקן בעולמות. אבל הכוונה צריכה להיות... אסור שהיא תהיה לכוונה פרטית. זה ראינו מפורש, נכון? הוא אומר את זה מפורש כאן. להסיר ולבטל מעליו כל תענוגי הגוף והנאותיו וכל ענייניו. אבל אדם רוצה להתפלל, אדם לפני התפילה. אז יש לו כל מיני דברים להתפלל עליהם. זאת אומרת, יש לי... סבא שלי כבר, יודע מה, צריך... להתפלל לבריאותו אולי. ו... אני יודע מה, מישהו צריך להתפלל להתחזק בעירת שמיים שלו. אז אני חושב לעצמי לפני כן, ואני אומר לעצמי, טוב, אז אני מסדר לעצמי את הדברים. ולפעמים יש אנשים שצריכים גם פרנסה וכל מיני דברים כאלה, אז הם אומרים, זה אני אכוון בברך עלינו, וזה אני אכוון בישיבנו, וזה אני אכוון בשמה קולנו, וזה, וככה אדם חושב לעצמו, מסדר את העניינים. וכתוב בזוהר, בתיקון הזוהר מאוד מפורסם, שמי שמתפלל על צרכי עצמו, הרי זה ככלב שצועק הב הב. אתם יודעים על מה אני מדבר, נכון? מכירים את הזוהר הזה, את התיקון הזוהר הזה. לבר נטלין ולעלין עני כלבין דחציפין. זה בבני חלה. זה לקוח מהתיקון הזוהר הזה. התיקוני זוהר אומר, כמו כלב שאומר, הב הב, הב לן אותרה דלמה דן, הב לן אותרה דלמה דעתי. כן? תן לנו את העושר של העולם הזה, תן לנו את העושר של העולם הזה, כלבין, אני כלבין דחציפין. הב, נותנים, אומרים הב הב, כמו שנביחות. אלא, כך אומר התיקוני זוהר, לעולם אסור להתפלל לדברים האלה. אז מה כן צריך להתפלל? לגלות השכינה, לתיקון העולם, למצבים הכלליים. ודרך מה שאדם יכוון למצבים הכלליים, אז העניינים שלו יסתדרו הכי טוב. זה לא כאילו... אבל זה אסור לדעת את זה. אני אסביר למה אני מתכוון. אני אתן לכם משל. שפעם, באיזה עיירה, זה משל שאני סיפרתי אותו בכמה הזדמנויות, אני לא יודע מי מכם שמע אותו, מי לא. היה בעיירה איזה יהודי אחד שהיה עגלון. בלגולה, כמו שאומרים. היה מתפרנס מגלונות, נהג מונית כזה. ויום אחד מת הסוס. נשבר מטה לחמו. אין לו מה לעשות. אז הוא בא אל הרב ואמר, מה אני אעשה? יש לי אישה, 10 ילדים, איך אני מפרנס אותם? מה אני עושה? הסוס מת. שואל אותו הרב, כמה עולה סוס? אבל הסוס עולה 300 רובל. מסתכל הרב, ככה מגרד את פדחתו ואומר, 300 רובל, מאיפה אנחנו מביאים עכשיו 300 רובל? אני עם היהודים בעלייה, אני עם אין מצב. אבל יש מישהו אחד יכול, יש סוחר הסוסים. הוא יהודי אחד עשיר יש, הוא עוסק במסחר, הוא גם במסחר של סוסים, של בעלי חיים, הוא יכול. טוב, הרב אומר, אין ברירה, הולך לזליג סוחר הסוסים. אז הוא אומר לזליג, אתה שמעת של... למוישה הסוס מת? הוא אומר לו, כן, שמעתי. לא, נו, מה? אמר לו הרב. עכשיו, זליג הוא אדם מבין עניין. אז הוא אומר, נו, מה נעשה? אז הוא אומר, הרב, אתה יודע, יש לו אישה ו10 ילדים, ועכשיו אין לו פרנסה. הוא אומר, זליג, מה הרב רוצה? אם הרב יעשה מגבית, אני אתן $5, 5 רובל. הרבה מאוד. מה, אבל אני מתפרנס הרי מסחר בסוסים, אני לא מחלק סוסים בחינם. מה אתה רוצה ממני? אמר לו הרב, נו, בכל זאת, מה אתה מסכים? אתה יודע, 300 רובל לא יהיה פה בעיירה. והוא, היהודי צריך להתפרנס. מה אתה מוכן? חשב רגע, זליג אמר, אם הרב ייתן לי את העולם הבא שלו, אז אני נותן סוס. בחינם. אמר הרב, עשינו עסק. הביאו עדים, חתמו חוזה. הרב נותן לזליג, סוחר הסוסים, את העולם הבא שלו, והוא ייתן סוס למוישה, לבלגולה. חתמו, קרא למוישה, אמר לו, תבחר איזה סוס שאתה רוצה מהאורווה. הסוס הכי טוב, תיקח אותו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, הרב הפסיד את העולם הבא שלו? הוא שנה יותר צדיק? מקבל עולם הבא יותר גדול, כי עכשיו הוא גם הציל את מוישה עם כל האישה והילדים שלו, וזה מחרפת רעב, נו. אז מה, הוא עובד אלינו? מי עובד אל מי פה?
וזלי
קיבל את העולם הבא של הרב, ולא קיבל את העולם הבא של הרב, אז מה קרה פה? מה קרה פה? אני רוצה להבין מה קרה. מבחינה אלוקית. אז אני אגיד לכם זה ככה. אם הרב, כשהוא חתם על החוזה, הוא חשב, נו, זה שטויות, אני הרי עכשיו אקבל עוד יותר עולם הבא, אז הוא לא יקבל כלום באמת. כי הוא באמת עשה. אבל אם הוא התכוון באמת שהוא מוכן עכשיו להפסיד את כל המדרגות שלו, רק שיהודי לא יספול חכבת רב. הוא מוכן באמת. הוא לא יודע איך זה עובד, אבל הוא מוכן. הוא מוכן? אז זה פועל. ואז גם זליג מקבל את העולם הבא של הרב, וגם הרב יקבל עולם הבא יותר גדול. כי אתה מבין מה זה? כשאדם מתפלל על גלות השכינה, על זה, על המציאות שהיום, החסר שעדיין יש בעם ישראל היום, כל הדברים שעם ישראל צריך לתקן בהם, אז השפע יגיע גם אליו. הוא לא יודע איך, אבל השפע יגיע גם אליו. אבל אם הוא עושה את זה בשביל, אז זה כבר הב-הב. זה כבר בחינת כלבין, קני כלבין דחציפין. לבר נטלין ולעלינה, אתם מבינים את הפירוש של המילים? החוצה לוקחים ולא מכניסים. מהקדושה. זה בבני חלה. לבר נטלין ולעלין, לוקחים החוצה ולא מכניסים לקדושה, רק לוקחים ולא מכניסים. קני כלבין דחציפין. טוב, אז עכשיו בשעה טובה סיימנו את עניין ההקדמה הזאת של פעולת התפילה. ועכשיו אפשר בעזרת השם יהיה להתחיל בשבוע הבא ואני חשבתי על הדברים ואמרתי לעצמי שלא יהיה חכם להתחיל ממש מתפילת העמידה עצמה, אלא אנחנו נתחיל מהתחלת הסידור, ממודה אני. זאת השם, ממודה אני, ולאט לאט נתקדם, נראה איך העניינים מצטברים.